כדי לעשות את המעבר הזה, אנחנו צריכים 4,500 מיליון טון נחושת. אין. אין בכדור הארץ. איפה כן יש את זה? יש את זה בירח, יש את זה באסטרואידים.
אז מה אתם עושים ב-2025?
ב-2025 אנחנו עושים את הניסוי הראשון שלנו על הירח, שבו אנחנו נהיה החברה הראשונה בעולם שמייצרת חמצן ישירות מאדמת הירח. מה שמגניב זה שכל דבר שעושים הוא באמת בחזית של החזית של התחום שאנחנו עוסקים בו. אין ללמוד ממישהו אחר מה שהוא עשה. יש את הצ'אט ג'י-פי-טי החדש הזה, שאלתי אותו כל מיני שאלות שקשורים לתחום שלנו, הוא עובד את זאת. אין לו מה להגיד, כי אין, הוא אומר, אני מצטער, אבל אין לי שום מידע על זה. בטח שאין לך, אחי, המידע אצלנו.
אם יש קיר, אליס מילר תעבור דרכו. בין אם הוא קיר בירוקרטי, או קיר אנושי. זה הסוד שלה. אם זה להגיע למיונים בקורס טייס, אם זה לחקור את החלל, ואם זה לגור בג'ונגל עם ילדה קטנה. כיום אליס היא סמנכ"ל החלל, כי יש חלל והוא צריך סמנכ"ל. אליס ממש נולדה לתפקיד הזה. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
היי אליס.
אהלן אהלן.
אני אשמח שתציגי את עצמך, למרות שנראה לי שכולם מכירים.
וואו, אז קוראים לי אליס מילר, ואני היום בונה מפעל לייצור של חמצן מאדמת הירח, על הירח. אבל זה לא משנה, כי קוראים לי אליס מילר. וכולם אומרים לי, את לא זאת מהבגץ, אז זה כמעט לא משנה מה אני עושה בחיים שלי. לא יומן, אני הראש ממשלה, יגידו לי, את לא זאת מהבגץ. ככה זה עובד.
לא הרבה אנשים בגיל קוד צעיר עושים משהו כל כך משמעותי.
כן, כן, אבל זה כאילו איכשהו מסגר לי את החיים בצורה, לפחות את מה שאנשים שלא מכירים אותי יודעים עליי.
אז את אליס מילר מהבגץ.
צורה מאוד ברורה. כן, אז הגשתי את הבגץ כדי שבנות יוכלו גם להיות טייסות בחיל האוויר, וזכיתי בו. ו-that's my claim to fame, כמו שאומרים. וזה היה לפני הרבה זמן, 25 שנה, אולי יותר, 1995. כמובן בוגרת הטכניון, זה מה שאני עושה פה. מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל.
נראה שיש לך קטע עם שמיים. אני מזהה פה איזה תמה.
לגמרי. זה הכל התחיל אצלי בשמיים. אני חושבת שמגיל מאוד 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 צעיר, הייתי מרימת הראש למעלה לשמיים, ופשוט שוכבת ומסתכלת על הכוכבים בפליאה מוטרפת, של מה זה הדבר הזה? מה זה? אומרים לך, זה כוכב. מה זאת אומרת, זה כוכב? כוכב, מה זה כוכב? פתאום יש כוכבים מעלינו. מה זה הכוכבים האלה? איך הם הגיעו לשם? מי שם אותם שם? מה אנחנו עושים פה? זה ישר זורק אותך למחשבות עמוקות על, על, על מה העניינים פה. מה נסגר פה? אני חושבת שלמדתי הרבה מאוד אסטרופיזיקה ואסטרונומיה, ומיתולוגיה, ועוד הרבה מאוד דברים במהלך החיים שלי, וככל שאני יודעת יותר, אני יותר ויותר בפליאה על הנס הזה שיש מעלינו. וזה מה שהוביל אותי דרך אגב לבגץ. רציתי להיות אסטרונאוטית, שלחתי מכתב לנאסה, שאלתי אותה מה אני צריכה לעשות כדי להיות טייסת של חללית, קיבלתי תשובה שאני צריכה 1,000 שעות טיסה כטייס ניסוי של מטוסי קרב, ואמרתי, טוב, אז אני הטייסת קרב. ומכאן לשם הגשתי בגץ.
למה היה צריך בגץ? תקציר הפרקים הקודמים למי שלא...
כן, לגמרי, זה סיפור ארוך, אבל בסופו של דבר עשיתי הרבה מאוד לפני שהגעתי לבגץ, לדעת, כדי להגיע לבגץ את צריכה מה שנקרא למצות את ההליכים, כן. לעשות כל מה שאת יכולה. דיברתי, חיפשתי, שאלתי אנשים, שאלתי ארגונים, הלכתי לספרייה, ניסיתי להבין מה הבעיה שלי.
את בעצם רצית להתקבל לקורס טייס, ובזמנו אי אפשר היה.
נכון, וניסיתי להבין למה אי אפשר, ולא מצאתי אף אחד שיוכל להסביר לי למה אי אפשר. חיפשתי ומצאתי את יעל רום, שהייתה טייסת בשנות, זיכרונה לברכה, שהייתה טייסת בשנות ה-50. בעלה יוסי רום, זיכרונה לברכה, היה פרופסור בפקולטה, והיא אמרה לי שאין סיכוי שאני אהיה טייסת, שהדבר הכי קרוב שאני אוכל לעשות זה ללמוד הנדסת אווירונאוטיקה וחלל, ולכן הגעתי לטכניון בתור עתודאית, בדיוק. ותוך כדי הלימודים גם יצא לי לנסוע לדרום אפריקה, סבא שלי השאיר לנו ירושה קטנה של $10,000, אם מוצאים את הכסף מאבדים את רובו, אז ההורים שלי אמרו שאני אסע לדרום אפריקה ואני יאכל את כספי הירושה, ועשיתי רישיון על מטוס בדרום אפריקה, חזרתי חזרה לארץ, ואני חייבת להגיד בצורה הכי צנועה שאני יודעת להגיד, הייתי טייסת מעולה, ולא הצלחתי להבין מה הבעיה פה. למה רק בחיל האוויר הישראלי אני לא יכולה להיות טייסת?
מה הייתה הבעיה באמת?
לא הייתה. לא הייתה. ובסופו של דבר, בבגץ עצמו, אז דליה דורנר, שהייתה שופטת הראשית, שאלה את פרקליט הצבאי הראשי בסוף הבגץ, אז אדוני, מה הטיעון שלכם? למה אישה לא יכולה להיות טייסת בחיל האוויר הישראלי? מה הייתה התשובה שלו? אין טיעון, גברתי. אין טיעון. הטיעון היחיד שהחזיק מים בבגץ, היה שאישה יולדת ילדים וגבר לא. תודה לאל. ועל זה דליה דורנר גם אמרה את הדבר הכי מדהים שנשמע בבית המשפט בישראל, שהרצון שלנו ללדת ילדים הוא רצון של החברה כולה. גם גברים וגם נשים רוצים ילדים. וזה שאישה קיבלה את היכולת המופלאה הזאת לשאת עוברים בבטן, לא ייתכן שהיא תענש על כך. ואם היא צריכה חופשת לידה, או מגורים נפרדים, או כל דבר אחר, זה עול שהחברה צריכה לשאת. ובסוף הבגץ הוחלט שיעשו ניסוי לשילוב של נשים כטייסות. הניסוי הצליח. היום כל אישה שרוצה להיות טייסת, מוזמנת לנסות את כוחה.
ואת עצמך?
אני עצמי בחיים הבאים לא מגישה בגץ. אני פשוט נוסעת לארצות הברית ונהיית אסטרונאוטית. בחיים האלה, החיים הובילו אותי ככה להרבה מאוד דרכים מקסימות, משונות מאוד, אחרות. טסתי המון שנים במצחי רחיפה, אבל לא הגעתי לחלל, לפחות לא פיזי.
בינתיים.
בינתיים.
יש לומר. אז רק נעדכן באמת את הפרקים הקודמים, את ניצחת בבגץ, אבל בפועל לא השתלבת בקורס טייס, נכון? אז בואי נדבר על מה את עושה היום.
אז היום אני עובדת בחברה שנקראת הליוס, זאת חברה בסטארט-אפ ישראלי, אנחנו יושבים בצור יגאל, ואנחנו עוסקים בתחום שנקרא ISRU, זה In-Situ Resource Utilization, זה שימוש במשאבים במקום שבו הם נמצאים. פיתחנו טכנולוגיה שבאמצעותה אפשר לשחרר חמצן מהאוקסידים על הירח, והמטרה של החמצן הזה זה לא לנשימה, כמו שרוב האנשים חושבים, אלא לפרופולשן, להנאה של רקטות. לדוגמה, הסטארשיפ של אילון מאסק, רקטת הדגל, צורכת בערך 1,000 טון חמצן בטיסה אחת. זאת אומרת, 2 דקות היא שורפת 1,000 טון של חמצן. צריך הרבה מאוד חמצן על הירח כדי שאפשר יהיה א' לחזור מהירח, וב' להמשיך למקומות אחרים. בכלל מתפתחת תעשייה מטורפת סביב הירח, יש הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד צרכנים שצריכים חמצן, וזה מה שאנחנו עושים.
ואתם ספציפית מתעסקים בזה מהפן של הגעה לחלל?
אנחנו מתעסקים בזה מהפן של המשאבים, של ייצור של החמצן, לכל צרכן שיצרוך את החמצן הזה.
שם, בירח.
בירח, ב-Low Earth Orbit, במסלול נמוך סביב כדור הארץ, בכל מיני מסלולים סביב כדור הארץ, מסלולים סביב הירח. כל מי שצריך חמצן בשביל הרקטה שלו, אנחנו שם. זה הרעיון. זה כמובן רעיון שהולך, הולכים לקבל החזר על ההשקעה בעוד הרבה זמן. 20 שנה, אלוהים יודע מתי, אולי קצת פחות. בינתיים אי אפשר לאכול רק גרנטים כל הזמן, אז למזלנו חיפשנו כל הזמן איזשהו יישום ארצי, שבאמצעותו נוכל לממן את הכיף שלנו בחלל, וכשאנחנו מייצרים חמצן אנחנו מקבלים תוצר לוואי שזה ברזל. אז אמרנו אולי נייצר ברזל ונקבל תוצר לוואי חמצן. נסענו לטיסנקרופ בגרמניה, חברת פלדה מאוד גדולה, מהגדולות בעולם, ואמרנו להם, תשמעו, אנחנו מייצרים פלדה ירוקה שפולטת רק חמצן. היום כדי לייצר פלדה, לוקחים פחם, לוקחים אופרת ברזל, מתיחים את שני הדברים האלה ביחד, ומשחררים טונות של פחמן דו-חמצני. 10% מגזי החממה בכדור הארץ נובעים מתעשיית הברזל. אם אנחנו נוכל למנוע את זה ולייצר רק חמצן מהתהליך עצמו, זה מיינד בלואינג, ובאמת זה אמיתי, ואנחנו עכשיו נמצאים בתהליכים של חתימה על חוזים לבנייה של פיילוט בארצות הברית, גרמניה, יפן, אולי הודו, כאילו אנחנו, זה באמת קורה, וזה תעשייה של טריליארדים, וזאת כנראה תהיה הדרך שבה אנחנו נממן את הפעילות חלל שלה.
ואת את עוסקת המון בנושא של קיימות, אנחנו תכף נדבר על יוזמות נוספות שהיו לך, את לא חושבת שכל ההגעה לחלל היא פוגעת בכדור הארץ?
קודם כל, הרגע סיפרתי על טכנולוגיה שפותחה בעקבות הליכה לחלל, שהולכת לעזור לנו לחיות על הכדור הזה בצורה הרבה יותר מקיימת ממה שעשינו קודם לכן. אז יש הרבה מאוד טכנולוגיות שחוזרות אחורה. זה אחד.
זאת אומרת, חדשנות שמפותחת לצורך הגעה לחלל, אחר כך חוזרת,
חוזרת לכדור הארץ. יש גם משהו בירח, כיוון שכל כך יקר להגיע לירח. עולה בערך $1,000,000 לקילו על הירח. זה מאוד יקר. אז אין סיכוי שאנחנו נגיע לירח ונייצר מפעל שפולט את הפלטות שלו לסביבה. כל מה שאנחנו פולטים, אנחנו נקלוט חזרה ונעשה איתה משהו, מה שנקרא zero waste. וכל הטכנולוגיות האלה יחזרו כך או כך לכדור הארץ. יש גם דבר נוסף שאין מה לעשות. אם מישהו אומר לך, את יכולה ללכת לאן שאת רוצה, אבל לשם אל תלכי. ברור לך מה את רוצה לעשות.
את כן, אני לא יודעת עם כל אחד.
לא, אבל זה לא רק אני, יש הרבה מאוד אנשים שבנויים ככה בכדור הארץ, אני לא איזה יחידה מיוחדת. אני חושבת שאי אפשר לעצור את האנושות, לרצות לגלות מה יש מעבר לאופק. אנחנו גם יודעים שיש מאות מיליארדים של כוכבים בגלקסיית שביל החלב, יש מאות מיליארדים של גלקסיות, יש כוכבי לכת סביב כל הכוכבים האלה. מה הסיכוי שיש שם חיים בחוץ? לא קטן. אי אפשר להתאפק מהאקספלוריישן של הדבר הזה, זאת אומרת, מהרצון של האדם לעשות את זה ולהיות שם.
כן, וראיינו פה גם בעבר את אדריכלית החלל מיכל זיסו, והיא גם דיברה באמת גם על חדשנות שחוזרת לכדור הארץ, וגם על הצורך להיות סוסטיינבילי שם, כי בעצם צריך לנצל את המשאבים הקיימים, ואי אפשר להביא מפה או...
נכון מאוד, זה באמת נכון.
הגדרת התפקיד שלך היא מרתקת, אני אשמח שככה תספרי על זה.
אז הטייטל שלי בעבודה זה VP Space.
סמנכ"לית חלל.
סמנכ"לית חלל, וכשישבתי עם המנכ"ל לקבוע את הטייטל שלי בעבודה, אז הוא אמר לי, אולי תהיי סמנכ"ל שותפויות בינלאומיות, או סמנכ"ל חלל אמרתי לו, לא, אני רוצה להיות סמנכ"ל של החלל. אני רוצה להיות סגנית של אלוהים. אני רוצה להיות סמנכ"ל החלל, ואני כל כך אוהבת את זה, כי זה לא אומר כלום. סמנכ"ל R&D, את יודעת מה הוא עושה, סמנכ"ל משאבי אנוש, את יודעת מה הוא עושה. מה עושה סמנכ"ל חלל? אני מתה על זה שזה פתוח ולא מוגדר, ונותן לי אפשרות באמת לעוף, להיות יצירתית, להחליט מה אני רוצה לעשות. כמובן יש לנו משימה, כן? זה לא שאני שבת כל היום ואומרת, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? עוד דבר שהוא מקסים בכל הפעילות חלל הזאת, בואי נניח שאנחנו מייצרים חמצן מאדמת הירח. זה לא מספיק. צריך מישהו שיקח את החמצן הזה וינזל אותו, צריך מישהו שיאגור אותו, צריך מישהו שיתדלק את החללית, צריך מישהו שיביא לנו את הרגולית, את חול הירח, ויעמיס אותו לתוך המערכת שלנו. צריך המון 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 שותפים בשרשרת הערך הזאת. אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד שם. גם כשאני רוצה לעשות ניסוי על הירח, אנחנו עושים ניסוי ב-2025, אני יכולה לעשות את זה לבד. אני לא יכולה לפתח את כל הטכנולוגיות שאני צריכה. אז יש לנו המון שיתופי פעולה שאנחנו צריכים לעשות, כדי שנוכל לעשות שם משהו. אז זה חלק ממה שאני עושה, אחראית על כל השיתופי פעולה עם כולם. דבר שני, את לא יכולה להגיע לירח ולהגיד, אוי שיט, למה לבאתי את המברג 10? אנחנו הולכים לבנות מפעל בכדור הארץ, כדי לעשות סקייל תעשייתי של הפיתוח שעשינו במעבדה, כדי לראות שהכל עובד, ולפתח את מה שאנחנו יכולים בתנאי כדור הארץ. צריך שטח, צריך לבנות מפעל, צריך להקים את כל הדבר הזה, צריך אנשים, צריך כל מה שצריך. אז גם על זה אני אחראית בחברה. ולמרות החליבה של התחום הארצי, למרות שאנחנו כל הזמן חיים מהגיוסים שאנחנו עושים לברזל, זה לא דרך לבנות חברה. ואז אנחנו גם כל הזמן נאבקים על גרנטים, ומנסים למצוא תקציבים אירופאים, אמריקאים, מה שיש לנו פה בישראל, ברשות החדשנות, בסוכנות החלל ישראלי.
בעצם יש עכשיו הרבה סטארט-אפים שמתעסקים בחלל, מה שלא היה בעבר, נכון? נכון. זה היה בעיקר תעשיות ממשלתיות או ביטחוניות.
לגמרי, יש עכשיו...
איך זה קרה?
קודם כל, אני חושבת שהכל התחיל במיסטר אילון מאסק, אין מה להגיד, צריך לתת את הכבוד לבן אדם איפה שמגיע לו. הוא אמר, אני בונה חברה שתבנה את הרקטה הגדולה בעולם, שתוכל לקחת אותנו ללאו, ל-Low Earth Orbit, ברקטות שהן מה שנקרא rapidly reusable, זאת אומרת שניתן לעשות בהם שימוש חוזר, ובאמצעות השימוש החוזר הזה, זאת אומרת שהן נוחתות חזרה, יכולים להוריד את העלויות של להעלות דברים לחלל בכמה וכמה סדרי גודל. זאת אומרת, זה כבר לא מיליונים ומיליארדים כדי להגיע לחלל, אלא אנחנו מדברים על אלפי דולרים בודדים, גם מאות כנראה בעתיד, ואולי אפילו פחות מזה. אז הוא עשה את הצעד הראשון, וברגע שהוא עשה את הצעד הראשון, המון מהתעשייה נכנסה כדי לגרום לזה לקרות, כדי להשתמש בשירותים שהוא נותן. אנחנו לדוגמה הולכים לתדלק את הרקטות שלו שמגיעות לשם. אם הוא לא היה מביא את הרקטות האלה בהמוניהם לחלל, לא היה לנו לקוח שם. זאת אומרת, כל התעשייה הזאת די צמחה משם. כמובן שהכל מובל על ידי ממשלת ארצות הברית, כי בסופו של דבר, החוזים הגדולים שגרמו לכל הדבר הזה לשרוד, הגיעו מממשלת ארצות הברית, דרך נאסה, זה התניע את כל התעשייה ברחבי העולם, אבל כל שאר המדינות מתחילות להבין שיש על מה לדבר שם. יש עניין יותר גדול בסיפור הזה. זה הולך כך, נעשתה עבודה שהסתכלה על אנרגיה פוסילית, דלק פוסילי, ואנחנו יודעים שזה הולך להיגמר. כך או כך זה ייגמר. יש ויכוח, 50 שנה, 70 שנה, 80 שנה, יש לנו שעון חול מתקתק. אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה אנרגיה אלטרנטיבית, אנחנו מכירים את זה, סולארית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה גרעינית, יש לנו אלטרנטיבה. הסתכלו ובדקו מה כמות המתכות והמינרלים שאנחנו צריכים כדי לייצר את האנרגיה החליפית הזאת. הבטריות, הפאנלים הסולאריים, הטורבינות, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים כדי להחליף את האנרגיה הפוסילית. והגיעו למסקנה שפשוט אין על פני כדור הארץ מספיק מתכות כדי לעשות את המעבר הזה. מה זה אומר? נגיד, נסתכל על דברים מאוד פשוטים כמו נחושת, לדוגמה, שזה לא איזה מתכת נדירה. עד היום האנושות השתמשה ב-700 מיליון טון נחושת, מתחילת האנושות עד היום. כדי לעשות את המעבר הזה, אנחנו צריכים 4,500 מיליון טון נחושת. אין. אין בכדור הארץ. איפה כן יש את זה? יש את זה בירח, יש את זה באסטרואידים קרובים לכדור הארץ. יום אחד, עכשיו, היום כשמישהו יגיד לך, לכי תסעי לאיזה אסטרואיד להביא נחושת, את אומרת, וואלה, זה לא כלכלי, לא הגיוני. אבל יום אחד, כשלא תהיה נחושת, וזה יהיה מספיק כלכלי לעשות את זה, זה יקרה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעשות את הדברים האלה בעתיד. אין מה לדבר.
ואתי אישו, מה שנקרא.
ומה שנקרא, מישהו יהיה שם.
מי ידוס לחלל?
קודם כל, זה לא יהיה כל כך אנשים, נראה לי, אבל כן, ברגע שתהיה הזדמנות, אני...
את שם, עוד אין תאריך. אז מה אתם עושים ב-2025?
ב-2025 אנחנו עושים את הניסוי הראשון שלנו על הירח, שבו אנחנו נהיה החברה הראשונה בעולם, או בכלל, הישות הראשונה בעולם שמייצרת חמצן ישירות מאדמת הירח. בלי consumables, בלי שום דבר שאנחנו מכניסים לתהליך, לוקחים חול ירח, מחממים אותו לטמפרטורה מאוד גבוהה, מתיחים אותו, עושים לו אלקטרוליזה, ומשחררים את החמצן. אנחנו רק רוצים, בפעם הראשונה, לעשות את הניסוי הזה, להראות את הטכנולוגיה שלנו, ללמוד מה ההבדל בין תנאי ירח לבין התנאים פה.
זה מתאפשר בגלל התנאים המיוחדים בירח?
לא. אנחנו יודעים לעשות את זה גם על כדור הארץ. אנחנו רוצים לראות מה תהיה השפעה. שם יש לנו תנאים שהם אמורים להיות תנאים מיטיבים. זאת אומרת, אם יש לנו 10 במינוס 12 ריק מוטרף, הרי, יודעת, אין דברים מתעדים, מתכות מתעדות, כאילו מים מתעדים, דברים, טמפרטורות מוטרפות. צריכים לראות איך המערכת שלנו מתנהגת בסביבה הזאת. זה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו נראה את זה. כרגע אנחנו בחוזה עם חברה יפנית שלוקחת אותנו לירח, כן. זה באמת מגניב. מגניב וכיף לאללה. גם מה שמגניב זה שכל דבר שעושים הוא באמת בחזית של החזית של התחום שאנחנו עוסקים בו. אין ללמוד ממישהו אחר מה שהוא עשה ולהעתיק אותו. יש את הצ'אט GPT החדש הזה.
כן.
אז ביקשתי ממנו, שאלתי אותו כל מיני שאלות שקשורים לתחום שלנו, הוא עובד עצות. אין לו מה להגיד, כי אין, הוא אומר, אני מצטער, אבל אין לי שום מידע על זה. בטח שאין לך, אחי, המידע אצלנו.
זה מעולה.
וזה מגניב, זה ממש מגניב. או אפילו התוכנה הזאת שעושה תמונות. ביקשתי ממנה תמונה של ציור שבו אנחנו הולכים לירח, אני קראתי לזה Green Brick Road, כמו שיש את ה-Yellow Brick Road, אז אצלנו זה הברזל הירוק שלוקח אותנו לירח. רציתי תמונה של שביל ירוק כזה שמוביל לירח, לא ידע לעשות לי זה, כי הקונספט בכלל לא קיים.
לא קיים. החזון זה בעצם שאנחנו נוכל כולנו לנסוע לחלל, נכון? לא רק מיליארדרים.
אני לא בטוחה שהרצון האמיתי שלנו הוא לחיות שם. לא נראה לי סביבה משהו, חייבת להגיד. לפחות לא על הירח. אולי יום אחד נמצא איזה כוכב לכת. כן, מעניין, אבל הירח על היוסטור, כאילו, יודעת, אין אטמוספירה, קרינה מוטרפת, מיקרומטאורים שיורים עלייך מכל כיוון, אבק משוגע, אין הרבה מה לעשות שם. אם אנחנו נצליח לעשות את זה, ולהעביר את התעשייה שלנו החוצה מפה, בצורה שתשמור יותר טוב על כדור הארץ, זה יכול להיות פיזיבילי. לחיות על הירח, נראה לי פחות משהו. אפילו מאדים, זה לא איזה חוויה. הטכניוניסטים.
אני רוצה לחזור איתך קצת אחורה, כי חוץ מהבגץ, שזה באמת היה בגיל מאוד צעיר, עשית כך אחר כך עוד כמה דברים יוצא דופן, לפחות עבורנו, אז אני אשמח ככה לשמוע.
אז סיימתי את הטכניון פחות או יותר עם הבגץ, ואז התגייסתי לצהל, שירתי 10 שנים בחיל האוויר, מהנדסת, נהניתי בטירוף ממש, אבל אחרי 10 שנים בחיל האוויר, הרגשתי שאני קצת יותר מדי מדברת בראשי תיבות, ו... הגיע הזמן לראות מה עוד יש לעולם להציע.
ואז החלטת לעזוב את הצבא ולצאת לחיים האמיתיים.
קשה לי לעשות את זה כרונולוגי, אבל נסעתי להודו עם בעלי ההודי. והסתובבנו ככה בהימלאיה איזה 2 שנים. לא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות ממש. עשינו מלא דברים, ילדתי בהודו, גם את הבת הגדולה שלי ואחר כך גם את הקטנה. בסופו של דבר הקמנו רזורט, אני ובעלי. רצינו מקום רחוק. הוא רצה מקום שנמצא על צומת נהרות, מוטרף עם המון נהרות באזור שיכול לעשות את הקייקים שלו ושיגיעו קייקיסטים מכל רחבי העולם וטרקים, באמת במקום שהוא קרוב מאוד לאוטדורס, לטבע, לג'ונגלים. אני רציתי מקום שקט שאני יכולה פשוט להיות בו וגילינו מקום קסום על גדת נהר ענק שנקרא נהר הלקננדה, 5 שעות במעלה הנהר מרישיקש ובנינו שם 8 חדרי רוח, אולם, יוגה, בריכה גדולה, ממש הכל על גדת הנהר, קוראים לזה שיבננדי ריבר לודג', אפשר למצוא את זה באינטרנט, וזה קסום, פשוט פשוט קסום. זה מקום שבו כל שרשרת המזון עדיין מתפקדת, מהנמר ועד הגחלילית. פעם ישבתי על גדת הבריכה שבנינו, בריכה טבעית, יפה פייה עם מים שמתארים על ידי וטלנד, צמחים כאלה, והבנות הביאו כמה דגים מהנהר ושמו בתוך הבריכה, ועמד שלדג על איזה חוט כזה, והסתכל על המים. שעות, שעות, שעות הסתכל, ידעתי שהוא הולך לאכול את הדגים, היה די ברור, ובאחד הפעמים הוא צלל לתוך הבריכה, תפס את הדג, ואחרי שהוא עלה מהבריכה, הגיע עית ענק וואו. מהשמיים, ואכל את השלדג.
זה אמרתי, באמת שרשרת המזון.
National Geographic, כאילו בחי, וככה זה שם, פשוט יפה בטירוף, והגחליליות, והנמרים. השמיים באים עליי, זה משהו. וואו, 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 וואו. בלי זיהום אור, אלוהים. רק המחשבה על זה ישר גורמת לעיניים שלי לעצב. זה פשוט, יודעת, אנחנו בישראל נמצאים במדינה העשירית הכי מזוהמת בזיהום אור בעולם.
זה עצוב.
ממש. ומה שזה אומר, זה אומר שככל שיש יותר אור ויש פחות חושך, אז אין את החושך מסביב לכוכב שמבודד אותו בריאה שלנו, ואנחנו לא רואים אותו. רואים רק את האור. בהימלאיה יש חושך, וכשיש חושך רואים את שביל החלב. עכשיו שביל החלב כולם מכירים אותו, כן? זה לא סתם קוראים לו שביל החלב, הוא שפוך כמו חלב על פני השמיים, אבל זה מג'סטיק, זה שביל עצום של חלב ששפוך על פני השמיים. ברוב כוכבים את כבר לא רואה את הקונסטלציות בישראל, אני מרימה את הראש לשמיים, אני מכירה כל אזור בשמיים, כמו שילדים בתל אביב מכירים את הקניון, אני מכירה מעולה, הם כולם חברים שלי, אוריון וקסיופיה וכל מה שיש שם, אני מדברת איתם, כי הם מכירה את הסיפורים שלהם, מכירה את הנתונים הפיזיקליים שלהם, מכירה אותם.
ובהימלאיה מה? את לא מכירה?
בא להימלאיה, הולכת לאיבוד, הכל כוכבים, 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 יופי. את לא יכולה להבדיל בין הכוכבים. אני מרגישה שאנחנו קולים לעצמנו גול עצמי עם כל התיאורה המוגזמת הזאת, שלא באמת משרתת אותנו כמו שאנחנו חושבים. אנחנו פשוט עושים את זה עם מעט מאוד תשומת לב, ושאני חושבת שהנשמה שלנו מאבדת משהו בזה שאין לנו את החוויה הזאת של להרים את הראש למעלה ולטבוע בתוך ים של כוכבים. הרי אלפי שנים גדלנו לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, האנססטרס שלנו, על פני אלפי דורות, הרימו את הראש לשמיים ושקעו פנימה. אנחנו הדור הראשון שאין לנו את החוויה הזאת, זאת אומרת, לפני 100 שנה כל אדם ראה מהחצר שלו את שביל החלב. אצלנו אין את הדבר הזה, וזה עצוב, 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 עצוב. יום אחד יבינו את החשיבות של הדבר הזה, ויתנו גם לחושך מעמד של משאב. היום, כשמדברים על זיהום אור, מדברים רק על בזבוז חשמל, על זיהום של האטמוספירה עם החשמל הזה וכו'. לא חושבים על זה שאנחנו בעצם מבזבזים חושך.
ומה קרה אחר כך?
חיינו שם 4 שנים, הייתי ממש אמא במשרה מלאה, ילדתי את ביתי השנייה ברזורט, שנתי. ככה הצלחתי לעצור בעצם להרבה מאוד שנים, בעיקר בשלב של התינוקות. אחר כך מה שקרה זה כמה דברים. קודם כל היה אסון טבע, היה שיטפון עצום, הנהר עלה על גדותיו, וממש 4 שנים אחרי שבנינו את הרזורט, דגים התחילו לקפוץ החוצה מהמים, המים עלו ב-50 מטר בגובה שלהם, הציפו את הרזורט, והתיירות לאזור נפסקה לחלוטין, אנחנו במזל גדול, לא קרה לנו הרבה, הבריכה קרסה קצת, כל מיני דברים קרו, אבל היו כפרים שנמחקו, 10,000 אנשים נהרגו שם, לנו לא קרה כלום, התיירות נעצרה, ולא היה מי שיבוא לרזורט יותר, חזרנו לישראל בחוסר כל, ממש הרמנו את עצמנו מאפס, עבדנו בעבודות זמניות, עבדתי במאפייה, עבדתי ב1001 עבודות רק כדי לפרנס את המשפחה, ואז הקמתי איזשהו סטארט-אפ בתחום של אנרגיית רוח, שגם נולד מתוך ההימלאיה, קשור לזרימה ספירלית, ישבתי שעות על גדת הנהר, שמתי לב שמים אף פעם לא זורמים בקווים ישרים, תמיד בכל מיני ספירלות כאלה. כשלמדתי בפקולטה, לא לימדו אותנו על זרימה ספירלית כזרימה מרכזית. כן, יש לך מערבולות קצה כנף, יש לך כל מיני דברים, אבל למה לא מתייחסים לזה? זה כל כך רווח בעולם, בטבע, ואצלנו כל המים זורמים בקווים ישרים. אז חזרתי לטכניון, עליתי לפקולטה, ישבתי עם הפרופסורים.
זה אגב, הפקולטה במקום הכי גבוה בטכניון, למי שלא יודע.
לגמרי. נהניתי ממש מהלימודים ומהמערכות היחסים עם הפרופסורים, ובאמת כשחזרתי חזרה לשאול אותם על זרימה ספירלית, אז כולם רצו שאני אעשה רק דוקטורט אצלהם, כאילו ממש תחושה של משפחה. מקסים.
אז מה עשית עם זה?
3-4 שנים היה לי שותף ומשקיע, ופיתחנו את המערכת, הגשתי לרשות, אז היה
רשות החדשנות,
המדען הראשי, לא קיבלו את זה,
ונאלצתי
לעבור הלאה, כי צריך גם להתפרנס, והגיעה קורונה, ואלף ואחד דברים, כן. הטכניוניסטים.
אז רציתי לשאול אם האימפקט זה משהו שמניע אותך, האם את הבגץ ההוא אי שם בעבר הגשת כדי לפרוץ דרך לאחרות?
אני אגיד לך, אני חושבת שמאז שאני קטנה, וזה תמיד ככה, יש לי איזשהו משהו פנימי מאוד עמוק שמסעיר אותי כשאני נתקלת בחוסר צדק, לתחושתי. קשה לי להתעלם ממנו. קשה לי מאוד לעבור הלאה, לעקוף אותו, להסתכל לכיוון השני, אני לא טובה בזה. זה לא תכונה טובה בהיבט של יעילות של אדם, את יודעת, יש דברים שאת רוצה להניח שלא ראית, אני מתקשה בזה, ואני רואה שהתנועה שלי בעולם היא כן כזאת, של רצון לעשות את המקום הזה למקום טוב יותר לכולנו, זה כן קיים לי בלב.
והיום כשאת רואה איזה אימפקט זה הותיר, מה זה עושה לך?
זה לא מרגש אותי, בהיבט של וואו, מה אני עשיתי. דווקא מה שמרגש אותי זה כמה פשוט זה לעשות את הדברים האלה. זה נשמע כמו מין דבר גדול, לשנות סדרי עולם, לשנות את הדרך שבו החברה מתנהלת, אבל בסך הכל רציתי להיות טייסת, ולא הבנתי מה הבעיה פה. למה לא? ואמרו לי לא פה, אז הלכתי לפה, אמרו לי לא פה, הלכתי לפה, אמרו לי לא, אוקיי.
עמדה ושאלה למה.
עמדה ושאלה למה, זה ממש היה ככה, עמדה ושאלה למה. אבל עד הסוף, זאת אומרת, אוקיי, אתה אומר לי ככה, אז נלך לכיוון אחר. הגשתי מכתב למשרד העתודה, אמרתי לו, אני רוצה להיות טייסת, קיבלתי תשובה, נשים לא יכולות להיות טייסות, כי נשים לוחצות קווי אויב. למחרת התפרסמה כתבה על רופאות מוטסות שטסו בלבנון, רצו קווי אויב. שלחתי את המכתב לצהל, שידעו מה קורה אצלהם. קיבלתי תשובה חזרה, צודקת, אבל נשים שרתות שנתיים, גברים 3 שנים, אמרתי להם, אני שרת 3 שנים, כתבו לי תשובה, את לא יכולה, ותפסיקי לשלוח מכתבים. אז כאילו לא קיבלתי תשובה, אבל עברתי לדבר הבא, אוקיי, הם לא, נלך לחברי הכנסת, חברי הכנסת לא יכולים לעזור. כאילו זה היה מאוד הליכה, אמנם עם אמונה מאוד שלמה, במה שאני עושה. אבל לא מתוך רצון לשנות סדרי עולם, אלא מתוך רצון לתקן משהו שנראה לי פשוט לא נכון בהתנהלות שלנו. ואני רואה את זה כל הזמן שאני נתקלת בשחיתות, או כשאני נתקלת באיזה סיטואציה שנראית לי לא הגיונית. לדוגמה, אין, בהימלאיה אין טיפולי שיניים לאנשים. אין להם יכולת כלכלית לשלם על טיפולי שיניים. מסתובבים כאבי שיניים נוראים, ואין להם דרך להתנהל מול הדבר הזה. אז הקמתי איזה משהו בהימלאיה, כדי שכן יהיה אפשר לעזור לפחות לכפרים שבאזור שלי, עם השיניים. זה נובע מתוך פשוט רצון של האנשים האלה יהיה טוב, משהו כזה. ובתחושה מאוד עמוקה וידיעה ברורה, שאנחנו כולנו קשורים פה בסיפור הזה. שאין שום סיכוי שלי יהיה טוב, אם לך לא טוב. את יודעת, אנחנו חיים פה על הכדור הזה, במארג מוטרף, שאני פשוט רואה אותו. אני חושבת שזה אחד מהסיבות, שבגללן אני כל כך מונעת בתנועה הפנימית שלי לשנות.
אני בטוחה שניגשות אלייך נשים צעירות. אגב, לפני שיחתנו פגשתי את בת דודתי, שהיא אחת הנשים הראשונות ששרתו ב-669, והיא ביקשה ממני להגיד לך תודה. אז איך זה מרגיש כשניגשות אלייך נשים ואומרות לך את זה?
אני מרגישה כמעט כלום, אני חייבת להגיד. באמת, זה לא מרגש אותי. זה, אני אומרת, יפה מאוד, בכיף, אני אומרת, יפה
כזה
מאוד.
כזה יש פוסטרים, תמונות זה... שלך בטח במלא בתי ספר,
כן,
ובכל מיני מקומות.
אז יש, את יודעת, זה לא, קודם כל זה מעבר, והשאלה היא איפה אנחנו חיים היום, כאילו העבר הוא עבר. כאילו צריך להסתכל מסביב ולראות מה אנחנו יכולות לתרום
היום.
לעולם הזה היום. וגם יש עוד משהו, שזה באמת, החברה מחליטה, לשים אנשים מסוימים על פוסטרים, ואנשים אחרים לא. בת דודה שלך, שהיא האישה הראשונה ב-669, תאמיני לי שהיא אחלה חצץ, והיא התאמצה בטירוף.
היא ראויה לפוסטר.
כן, אבל אין לה פוסטר. היא ראויה לפוסטר, אבל לא רק היא. סבתא שלי רצתה לנסוע לעבודה במס הכנסה על אופניים. אמרו לה, את משוגעת, אישה על אופניים? מה עם הרחם שלך? כאילו, ואז היא התעקשה ונסעה על אופניים. אני אומרת, כל אחת עושה את הצעד, הצעד שלה, את יודעת, אני עשיתי את הצעד שלי, שהפך להיות סיפור מפורסם, שבאמת עשה שינוי מאוד משמעותי, לפחות בחוקים וכולי, זה השפיע על הרבה מאוד אנשים, זה נכון, ויש כל כך הרבה נשים ואנשים, שעוסקים בצעדים קטנים, שהובילו אותנו להיות פה, היום במצב שבו אנחנו יכולות לעמוד בזכות עצמנו.
אז יש ככה עוד דברים שאולי אנחנו לא יודעים עלייך שעשית, שיש להם אימפקט או שאת גאה בהם לא פחות מהדבר הזה?
כן, יש, יש דבר מאוד קטן, אני חושבת, שהוא אחד הדברים הגדולים שחוויתי בחיים שלי, וזה אולי יפתיע כי זה, אנחנו בפודקאסט של הטכניוניסטים, נסעתי לראות כוכבים במדבר, ובדואי קפץ עליי וניסה לאנוס אותי בלילה. והלכנו מכות הרבה מאוד זמן, והצלחתי להביס אותו.
וואו.
ממש נלחמתי בו ואהבתי אותו מעליי, ומשהו כמו רבע שעה אחר כך פגשתי אותו, הוא היה איזה בדואי במרכאות אותנטי כזה באיזה אירוע. אז הלכתי לאירוע, פגשתי אותו.
רגע, ו... רגע, 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 רגע. ניצלת מ... אונס, ובאיזה קונטקסט הלכת לפגוש את הבן אדם הזה?
זה סיפור ארוך, אבל בגדול, אני ישנתי לבד במדבר, לא רחוק מהאירוע הזה. הוא ניסה לאנוס אותי, הוא לא הצליח, ואז הוא חזר בחזרה לאירוע, ידעתי שהוא באירוע.
שהוא שם.
כדי לצאת מהמקום שהייתי בו, הייתי חייבת לנסוע עם הרכב שלי דרך האירוע. ודי צר, לא הייתה לי ברירה. עצרתי, עברתי דרך שם, עצרו אותי אנשים באירוע, כולי הייתי מחוסת דם מכף רגל ועד ראש. הלכנו מכות איזה חצי שעה על אדמת הלס, גרר אותי על הסלעים, ממש מאבק. עכשיו אני אמא בת 45, הוא נער חזק בן 17, היה לא כוחות, אבל לא כוחות בכיוון השני. היה לי ברור שאני לא נאנסת באותו לילה, ונלחמתי כמו אריה, למרות שהוא היה האריה בינינו, ואחר כך כשעברתי שם, הם עצרו אותי ואמרו לי, תעצרי, רואים מה עבר עלייך, בואי תשתפי את עצמך. פגשתי אותו שם, ביקשתי לדבר איתו, לקחתי אותו הצידה, לגמרי, דיברתי איתו קודם לכן, איזה כמה מילים בדרך שנכנסתי, אז זיהיתי אותו מהכניסה, אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר, אני לא יודע, משהו השתלט עליי וזה, אני לא יודע מה עשיתי. אמרתי לו, תשמע, הוא אומר לי, אני רק ילד, אמרתי לו, מה שעשית זה לא ילדים, זה רק גברים יכולים לעשות, אם אתה גבר, אתה צריך להגיד, סליחה, טעיתי. ואז הוא אמר, סליחה, טעיתי. והכרחתי אותו ללכת להגיד לכולם שהוא עשה את זה, כי בהתחלה הוא כחיש. הוא הלך, הוא אמר סליחה לכולם שהוא טעה, הכניסו לו מכות רצח ואני יצאתי משם. אחרי זה פגשתי את אבא שלו, חודש אחר כך.
חזרת לשם מיוזמתך?
חזרתי, לא לשם, לכפר שלו, מצאתי אותו, מצאתי את אבא שלו, נפגשתי עם המשפחה, עשינו סולחה מהממת, הסולחה הכי מרגשת שעשיתי בחיי, והוא אמר לי שהייתי המורה הכי גדולה שהייתה לו בחיים. שאבא שלו אמר לי שאני הצלתי את הבן שלו. היום אנחנו עדיין בקשר, אני עוזרת לו עם הלימודים באמן, הוא לומד לימודי טכנאי טלפון כזה, לא משנה. ואני מרגישה שהסיפור שלי ושל הבחור הזה שם, הוא סיפור כל כך עוצמתי בשבילי, בחיים שלי, ולכל מי שהיה שותף לסיפור הזה. חזרתי מהמדבר לקהילה שלי, סיפרתי לכולם את הסיפור. במשך שבוע ישבתי בבית, אנשים יחסו ויצאו, פשוט הייתי מאוד פצועה. נכנסו מלא נשים, סיפרו לי על סיפורי תקיפה שהיו להם. זה היה מאוד 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 משמעותי כל הסיפור הזה. ואני מרגישה שאצלי זה היה סיפור משמעותי של לראות את הכוח ואת העוצמה, של לראות בכל בן אדם מתחת לאור. את הטוב שיכול להיות בו בסיטואציה הזאת. אני לא מצדיקה את מה שהוא עשה כמובן. ברור שהוא צריך להנש על מה שהוא עשה, והוא גם נהנש. אבל להבין שגם הבן אדם הכי רע, הכי גרוע, שעושה מעשים נוראים, בסופו של דבר ינק מהשד של אמא שלו, שאוהבת אותו בטירוף, ויש לו סיכוי לדרך אחרת בחיים האלה.
ואני... איך הצלחת לראות את זה בסיטואציה כל כך... קשה, אישית, זה ממש לשים את עצמך בצד, את מה שאת עוברת, ואולי אפילו לא להתמודד עם זה, אלא להתמודד עם מה שהוא עובר.
אני חושבת שברגע שסלחתי לו על מה שהוא עשה...
באותו רגע, בו ברגע, זה קרה?
אני חושבת שסלחתי לו אפילו לפני שהוא עשה את מה שהוא עשה. זאת התנועה שלי בעולם, אני לא שומרת תינה לאנשים על שום דבר. מישהו אמר לי פעם, שתינה זה כמו לשתות רעל, בתקווה שמישהו אחר ימות ממנו. זה כאילו, אין לי את החלק הזה באישיות שלי, ואני מרגישה שהרגע שבו ישבנו ודיברנו, וסלחתי לו, והוא ביקש סליחה, פתר לי את כל מה שהיה עד אז. פתר את כל המעשה, את כל מה שהיה שם, כי לא המשכתי לשאת אותו לעוד שנייה בהתהלכות שלי בעולם. לשנייה.
מה זה היה עבורו? את חושבת?
הוא אמר לי, עבורו זה היה משנה עולם, הוא שינה את אורו, הוא ויתר על הטלפון החכם שלו, מערכת יחסים שלו עם אבא שלו השתנתה מקצה לקצה. אני ראיתי את כל המכלול של מה שיש שם, החברה הבדואית, חברת מעבר, שסועה, אבא שלו אמר לי, אני נולדתי באוהל בפזורה, היום הם גרים בפחון באיזה עיירה, הילדים לא בעניין לשמוע מהאבא הזה שמדבר על העיזים והכוכבים, הם רוצים פלאפונים וג'יפים, אז אין לו שום סמכות במשפחה. הוא איבד כל יכולת להנחות את הילדים שלו בחיים האלה. ראיתי את זה, אבל הבחור הזה ואבא שלו חזרו אחד לשני, אחרי כל המעשה הזה, ואבא אמר לי, שאם הייתי הולכת ומגישה תביעה במשטרה, היו מגרשים אותם מהעיירה, את כל המשפחה, וגם בפזורה לא היו קולטים אותה. כאילו בעצם, הצלתי את המשפחה הזאת מאבדון, במעשה הזה שעשיתי, והם מוכירים תודה על זה כל כך, שברור לי שזה תיקון לבחור הזה, לעשרת האחים שלו, לאמא שלו, לאבא שלו, לכל מי שמעורב בסיפור הזה, לי, לקהילה שלי, למשפחה שלי, מאוד רחב השיפולים אימפקט. של הדבר הזה. כן, באמת אני מרגישה ככה. ואני לא מרגישה שהבגץ, אליס מילר...
זה באמת או... קצת יותר גדול מבגץ.
לא, זה באמת, אני לא מרגישה שזה נקודה סינגולרית, בחיים שלי, החיים שלי הם רצף סביב הדבר הזה, זה באמת התהלכות פנימית בעולם, שפעם אחת מובילה אותי לבגץ, פעם שנייה מובילה אותי לסולחה משותפת, פעם שלישית מובילה אותי ללדת לידה טבעית, על גדת נהר בהימלאיה, פעם רביעית מובילה אותי להיות VP Space בסטארט-אפ ישראלי בתחום החלל, שמוביל בתחומו בעולם דרך אגב. המתחרה היחיד הגדול האמיתי שלנו בעולם זה נאסא, כן? אין עוד אנשים שיצליחו לפרוץ את הטכנולוגיה כמונו. זה לא שאו שאת פה או שאת שם, זה התהלכות שלמה בעולם, זאת התחושה שלי.
מאוד הוליסטית, נכון? אפשר להגיד את המילה הזאת?
אפשר להגיד את המילה, זה נכון, זה נכון.
אנחנו באמת במעבר חד נעבור לחלקו השני של הפרק, ובוא נדבר על הטכניון.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
קודם כל תהנו. תהנו, תהנו. זה כל כך חשוב ליהנות בחיים האלה, כי אין לנו עוד משהו שמחכה לנו איפשהו. אין. מה שיש עכשיו זה מה שיש. והטכניון זה פשוט מצב שבו אתם לא תהיו יותר בחיים שלכם. אין לכם ילדים לרוב. ההורים עוזרים לכם לרוב, לא לכולם, ולא תמיד, לי לא פחות. אתם כאילו, אין לכם מחויבויות שהם מחוץ לעצמכם. יש שם בריכת שחייה, מגרשי כדורסל, אגודת הסטודנטים, ספריות על ספריות של דברים מעניינים, מורים,
אנשים מדהימים.
אנשים מדהימים, מרצים מהממים, פקולטות שרק רוצות באמת לתת לכם ידע שלם בתוך מה שאתם לומדים, תחבקו את זה בשתי ידיים ועורפו על עצמכם. זה הטיפ שיש לי לתת. כל כך נהניתי שם. טוב, הייתי גם בת 18, 19, 20, 21, מין גילאים כאלה שזה רק...
רוצים לחזור לשם.
כיף ופנן ורוצים לחזור לשם. להשקיע בלימודים, כי זה once in a lifetime. כל הזמן יש כל כך הרבה מסרים שעפים מסביב, מזה אתה מרוויח כסף, מזה אתה לא מרוויח כסף. מה אתם רוצים ממני? לכו איפה שהלב שלכם נמצא.
מה את הכי אוהבת בטכניון?
הכל. אני משחקת סקווש לפני הלימודים, הייתי בנבחרת הכדורסל, אגודת הסטודנטים והמרצים. נהניתי בטירוף מהמרצים בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, נדעת שאני אשמע חנוני ביותר, אבל אין לי מה להגיד, אחד אחד, יעקב כהן, שהיה אז דוקטור יעקב כהן, דתי הוא פרופסור, אפילו במיל, איך שאומרים את זה אמריטוס, בטכניון. כן. אמריטוס. יש הרבה מאוד פרופסורים בפקולטה, שפשוט מאוד נהניתי מהידע שהם נתנו לי, השתתפתי בפרויקטי מחקר, הכירו אותנו, היינו 24 סטודנטים בשנה במחזור. שבו אני למדתי במחזור, יש מין מערכת יחסים מאוד מאוד אישית, כאילו באיזה 4 שנים אנחנו אחד עם השני כל הזמן, מכירים היטב אחד את השני. זה נפלא.
הטכניוניסטים. ועכשיו, פינת הכישלון.
וואי, 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 יש לי מיליון, מיליון כישלונות. איפה זה מתחיל?
מתאים לך להגיד שאין דבר כזה כישלון, את מפתיעה אותי.
זה נכון, מה זה כישלון? זה כאילו, כן, לא להצליח במשהו. זה קרה לי הרבה, הקמתי שתי חברות, שתיים לא הצליחו. אחת באיזשהו תחום מצחיק של מסחר באינטרנט, משהו, כישלון חרוץ, הפסדתי בו לא הרבה כסף לשמחתי, אבל הפסדתי כסף, הפסדתי שנה מהחיים שלי, של מאמץ מאוד מאוד קשה לעשות את זה, לא הצליח. בהימלאיה יש לנו את הריזורט הזה, הוא לא ממש מפרנס אותנו, נותן לנו חופשות מקסימות, אנחנו מגיעים לשם, הכל פנן, פרנסה גדולה לא נותן לנו, לא הייתי טובה בבישול אף פעם.
כישלון בבישול.
אבל זה לא כישלון, זה פשוט משהו שאתה יותר טוב בו או פחות טוב בו.
ועכשיו, השראה טכניונית.
אני לא מכירה. אין לי דברים כאלה. יש לי אישה אחת שהיא נמצאת איתי כבר הרבה שנים, שהיא הגורו שלי, היא המורה שלי, היא אמריקאית, לא בוגרת הטכניון. קוראים לה שאנטי מאי. נמצאת בפרינאים בצרפת, אני נוסעת אליה מדי פעם, והיא פשוט לא משנה לאן אני מצביעה, לוקחת את האצבע שלי, מסובבת אותו חזרה, ומחזירה אותו ללב של עצמי. אז זה מה שהיא עושה, היא כל הזמן מחזירה אותי אליי, הסתכל פנימה, הסתכל על עצמי, הסתכל על התנועה שלי בעולם הזה.
היא גם רוצה להגיע לחלל?
לא, אין לה שום רצון, אני כבר שם.
בכלל לא דיברנו על זה שהדלקת מסועה.
לא מעניין.
אנחנו נכניס את זה.
משהו שלא דיברנו עליו, זה הקהילה שאני חיה בה. הקמנו קהילה בגליל, הקמנו בית ספר אלטרנטיבי, שהילדים שלנו מתחנכים בו. לשאול שאלות על החיים, תמיד זה טוב, אני עושה את זה כל חיי. אני רואה שברגע ששואלים שאלות מקבלים תשובות, האם זה האדם שאני רוצה להיות, האם זה החינוך שאני רוצה לתת לילדים שלי, האם זאת הקהילה שאני רוצה לחיות במדינה, כאילו לחיות מתוך מודעות כזאת לחיים שלנו, ולא מתוך מין זרימה כזאת עם מה שיש, כי זה מה שיש. כאילו מין פתוח טעונות.
להיות אליס מילר.
לא. לא.
היה פשוט כיף אדיר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה.
תודה לך אותי על ההזדמנות. אני כל כך אוהבת לשבת ולקשקש.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.